שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קמ, מסכת בבא בתרא, באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. אנחנו מתחילים בתחילת הפרק בקלט עמוד ב'. הזכרנו בדף הקודם וכמה פעמים בכל הפרק הקודם שיש תקנה שאבא מתחייב לאשתו בכתובה, שלמרות שהבנות לא יורשות, הם יוכלו להתפרנס מהנכסים שהבנים ירשו. היום נבין קצת יותר לעומק את התקנה הזאת. אומרת המשנה, מי שמת ויש לו בנים ובנות, אז הבנים יורשים מהתורה, והם צריכים לזון את הבנות מהנכסים. ואומרת הנקמה במשנה שהחיוב לבנות קודם לירושה של הבנים. אדמון חולק על זה, את זה נראה בסוף השיעור, כרגע נתמקד בתנקמה. אז בפשטות תנקמה אומר שאם יש רק קצת נכסים, קודם כל ייתנו לבנות, ומה שישאר הבנים ייקחו לעצמם. זה בפשטות, אבל ראשונים מבינים שיש פה משהו מעבר לזה. משנה בעצם מתארת לנו כאן שני מסלולים. מסלול אחד זה המסלול הרגיל. אם לאבא היו הרבה נכסים, אז הבנים יורשים את הכל, והם צריכים לפרנס את הבנות מאותם נכסים, משהו כמו לתת להם דמי כיס פעם בכמה זמן. אבל הבנים יורשים. זה המסלול הרגיל כשיש מספיק נכסים. אבל אם אין מספיק נכסים, אז זה לא שהבנים יורשים והם נותנים לבנות איזשהו דמי כיס שבויים, אלא הבנות מקבלות הקצאה מראש של נכסים שיספיקו להם עד שהם יהיו בוגרות, נותנים את זה לאפוטרופוס שישמור להם בצד, והבנים לא יכולים לגעת בזה. וככה, כשאין מספיק נכסים, אנחנו לא צריכים לחשוש שהבנים ייקחו לעצמם ולא ישאירו מספיק לבנות, אלא זה יהיה בצד בשביל הבנות, והבנים יסתדרו עם מה שנשאר, ואם אין, אז הם יקבצו נדבות. זה שני המסלולים. במסלול הראשון אנחנו נקרא נכסים מרובים, למסלול השני נקרא נכסים מועטים. כמה זה נחשב נכסים מרובים שאז הולכים במסלול הראשון? אז בזה הגמרא מביאה מחלוקת. רב יהודה אומר בשם רב שצריך שיהיה מספיק לשניהם, גם לבנים וגם לבנות, לשנה אחת. אם יש, אז נותנים הכל לבנים והם צריכים לפרנס את הבנות. אמנם מפרנסים אותם לא רק שנה אחת, אלא עד שהם בוגרות. זה דעה אחת. דעה שנייה, שמואל ורבי יוחנן אומרים שצריך שיהיה מספיק גם לבנים וגם לבנות עד שהבנות בוגרות, כי הרי צריך לפרנס אותם עד שהם בוגרות. בכל אופן, יש פה שני מסלולים. אם יש מספיק נכסים, הכל לבנים והם מפרנסים את הבנות. אם אין מספיק נכסים, נותנים הקצאה מראש לבנות בדיוק את מה שהם צריכים עד שהם בוגרות, והבנים יקבלו את השאריות, וכשזה ייגמר הם יקבצו נדבות. עכשיו, מבחינת הבנות צריך להבין מה זה משנה אם הם מקבלות הכל מראש, או שהם מקבלות לאט לאט מהבנים כל פעם שהם צריכות. שבם אומר שכשהם מקבלות הכל מראש, אז הסכום שלהם מובטח להם, זה יושב בצד אצל האפוטרופוס, אף אחד לא יכול לגעת בזה. לעומת זאת, במסלול הרגיל שהבנים מקבלים הכל, אז הבנים באמת אמורים לפרנס אותם עד שהם בוגרות, אבל אם משום מה קורה משהו לכסף, פתאום אין מספיק, אז כמו שהבנים יפסידו מזה, גם הבנות מפסידות מזה. כלומר, בשלב הזה הבנים והבנות הם שווים, והבנים מקבלים את הכסף ומאכילים את עצמם ואת הבנות. והם לא צריכים לשמור לבנות כסף לעתיד, אלא מאכילים את הבנות עכשיו. לכן, אם באיזשהו שלב ייגמר הכסף, הוא ייגמר גם לבנים, אבל גם לבנות. לכן ברור שלבנות עדיף המסלול השני שנותנים להם הקצאה מראש. סיימנו את המשנה ואת הגמרא שמסבירה את המשנה, הגענו עכשיו לשורה השלישית בקמ עמוד א'. עכשיו בגמרא אנחנו נעמיק בלהבין את שני המסלולים האלו. אז קודם כל אומרת הגמרא, פשיטה, כלומר ברור לנו, שאם הלכנו במסלול הרגיל, כלומר שהיו נכסים מרובים והאחים קיבלו את הכל והם צריכים לזון את הבנות, ואז קרה משהו וערך הנכסים ירד או שהנכסים התקלקלו, ואז אם היינו מודדים ברגע זה, היה יוצא שיש פה נכסים מועטים. אבל כיוון שבהתחלה היה נכסים מרובים והאחים קיבלו הכל, ברגע שהם ירשו, הם ירשו, ולא מעניין אותנו כבר מה קרה אחרי זה. זה נשאר אצל האחים, והם ייתנו לבנות מה שיש, ואם יש נכסים מועטים, גם הם יפסידו, וגם הבנות יפסידו, כמו שאמרנו מקודם. זה דבר ראשון, וזה ברור, הירושה של הבנים היא ירושה גמורה. אבל שואלת הגמרא, מה קורה במסלול השני, ששם אנחנו אומרים שהבנות מקבלות הקצאה מראש? האם בעצם הפכנו אותם לסוג של יורשות, מה שהם קיבלו זה שלהם לגמרי, או שעדיין זה של הבנים, רק אנחנו שמים את זה בצד אצל האפוטרופוס של הבנות, בשביל שנהיה בטוחים שיהיה להם, אבל זה לא באמת שלהם. מה נפקא מינה? מה קורה אם הערך של הנכסים עלה? האם הבנות יכולות להרוויח מאותה עלייה מההקצאה שיש אצלהם בצד? אם זה שלהם ממש, אז כן, אם זה לא באמת שלהם, אז לא. אומרת הגמרא שלא. כלומר, למרות שמקבלות הקצאה מראש, זה לא הופך את זה לשלהם, זה עדיין של הבנים, ואם יש עלייה בערך, הבנים הם אלו שירוויחו, הבנות יקבלו עדיין מה שהן צריכות עד שהן בוגרות, לא יותר מזה. איך לומדים את זה? לומדים את זה מדין אחר שאמר רב אסי בשם רבי יוחנן, שנובע מאותו עיקרון. הוא אמר שגם במקרה של נכסים מועטים, שהיו אמורים לתת לבנות הקצאה מראש, אם הבנים הלכו ומכרו את זה בכל זאת. אז למרות שאסור להם לעשות את זה, מה שהם עשו, עשו, ואי אפשר כבר להוציא מהלקוחות. אז מכאן אנחנו רואים שלמרות שהבנות אמורות לקבל את זה, סוף סוף זה עדיין הירושה של הבנים, וממילא גם אם עלה ערך של זה, אז הבנים הם אלו שירוויחו ולא הבנות. אגב, לגבי המחירה של הבנים, רשב"ם אומר שזה דווקא לפני שהבטין פסקו שצריך לתת לבנות, תוספות אומר שזה אפילו אחרי זה. אם הם מכרו, הם מכרו כי סוף סוף זה שלהם. אז זה היה שלב ראשון בבירור. עכשיו אנחנו בערך בשליש העליון של העמוד, יתיב רבי ירמיה, וכאן אנחנו נברר איך בדיוק מודדים את אותם נכסים, האם הם מועטים או מרובים. אנחנו נפרש פה את המהלך הבא לפי המאירי, באתר עצמו, בעזרת השם, נכתוב מה דעת הרשב"ם בזה. אז השאלה של רבי ירמיה לפי המאירי היא, האם מתייחסים לברוטו או לנטו? כלומר, נניח שאבא הוריש 10,000 שקל, ונניח שהבנות צריכות עד שהן בוגרות 4,000 שקל. אותו דבר גם הבנים. אז אם היינו מודדים את זה כך, אז יש פה נכסים מרובים, וניתן הכל לבנים, והם ייתנו לבנות מי כיס. אבל הרי יש עוד מחויבויות שצריך לתת מאותם נכסים. נניח למשל שלאבא שלהם היה איזשהו בעל חוב, אז גם לא צריך לתת כסף מהנכסים האלו. אז נניח שזה היה 3,000 שקל, אז האם אנחנו קודם כל מורידים את החובות האחרים, אז נשארנו רק עם 7,000, ועכשיו פתאום זה נכסים מועטים, ואז ניתן הקצאה מראש לבנות. או שלא, אנחנו בודקים את הברוטו, יש פה 10,000 שקל, זה נכסים מרובים, נותנים הכל לבנים, והבנים יסתדרו עם כל החובות. ואז הם ייתנו את 3,000 לבעל החוב, וממה שישאר הם יוכלו, והבנות יוכלו. ואז יוצא שהבנות באמת יפסידו, כי הבנים והבנות יוכלו במקביל, וזה ייגמר לפני שהם יגיעו לבגרות. אז שוב, האם אנחנו קודם כל מורידים את שאר החובות ואז בודקים אם זה מרובים או מועטים, שזה הצד שטוב יותר לבנות, או שאנחנו מסתכלים עכשיו על הסך הכל הכללי, אם יש פה נכסים מרובים נותנים הכל לבנים, והם כבר יטפלו בכל החובות. עכשיו רבי ירמיה שואל את זה על שלושה מקרים שונים שיש דירוג ביניהם, כשהעיקרון הוא, ככל שהחוב הוא יותר ברור ומוחלט, כמו שעכשיו דיברנו על בעל חוב, שזה משהו שברור שיצטרכו לשלם אותו, אז יותר סביר שקודם כל נוריד את זה, ואז נסתכל על מה שנשאר ונבדוק האם זה מרובים או מועטים. אבל אם יש חוב שהוא לא כל כך מוחלט, כמו שעוד רגע נראה, אז יותר סביר שאנחנו נתעלם מהחוב הזה, נראה כרגע מה המצב, האם זה מרובים או מועטים, ואחרי זה נצטרך להסתדר עם שאר החובות אם הם יקרו. אז מה הדוגמאות שרב ירמיה שואל עליהם? הדוגמה הקיצונית לחוב מוחלט, זה מה שהרגע אמרנו, זה בעל חוב רגיל, כי זה משהו שבטוח יצטרכו לשלם איתו, גם אם בעל החוב ימות יצטרכו לתת ליורשים שלו. דוגמה בצד השני זה אלמנה של האבא, כמו שיש תקנה שצריך לפרנס את הבנות מהנכסים, צריך לפרנס גם את האלמנה, אבל זה חוב שהוא לא מוחלט. אם האלמנה תתחתן או שהיא תמות, אז כבר לא צריך לתת לה. לכן כיוון שזה חוב לא מוחלט, אז פה אולי פחות סביר לומר שמורידים את זה בהתחלה, אלא בהתחלה כשמחשבים מתעלמים מזה. הדוגמה השלישית היא דוגמה אמצעית, שזה אם לאבא היה אישה ולאישה הזאת היה בת, והאבא התחייב לזון אותה מנכסים שלו, והוא התחייב לעשות את זה לזמן קצוב, אז פה באמת אם היא תמות אז לא צריך לתת לה, בניגוד לבעל חוב רגיל, אבל מצד שני בניגוד לאלמנה, אם היא תתחתן עדיין יצטרכו לתת לה. לכן המוחלטות של החוב הזה לבת זה באמצע בין בעל חוב לבין אלמנה. אז רבי ירמיה שואל את השאלה שלו בשלוש רמות. כלומר, הוא שואל, האם אנחנו מתעלמים מהחוב לאלמנה? אם כן מתעלמים, האם גם נתעלם מהחוב שיש לאותה בת, שהוא חיוב יותר ברור מהחיוב לאלמנה? אם נתעלם גם מזה, האם גם נתעלם מהחוב שיש לבעל חוב, שזה החוב הכי מוחלט? זה הגרסה הראשונה של השאלות שלו, גרסה הפוכה שהוא פשוט עשה את זה בסדר הפוך. הוא לא שאל ממה נתעלם, אלא למה נתייחס. כלומר, איזה חובות ימעטו בנכסים ורק אחרי זה נבדוק האם זה מועטים או מרובים. לכן הוא שאל בסדר הפוך. הוא קודם כל שאל האם נתייחס לחוב שיש לבעל חוב. אם אליו נתייחס כי הוא החוב הכי מוחלט, האם גם נתייחס לחוב פחות מוחלט, שזה החוב לבת של אשתו? אם גם לזה נתייחס, האם גם נתייחס לחוב שהוא אפילו פחות מוחלט, שזה החוב שיש לאלמנה? ובזה הגענו לשורה השלישית בעמוד ב', אלא היו שלושת השאלות של רבי ירמיה, האם מחשבים את זה בברוטו או בנטו, כששוב פירשנו אותם לפי המאירי, בהערות באתר נכתוב פה את המהלך של רשב"ם. ועכשיו שואל רבי ירמיה שאלה רביעית שגם אותה נפרש כרגע לפי המאירי. שואל רבי ירמיה, עד עכשיו דיברנו על זה שיש אבא, הוא השאיר אחריו בנים ובנות ועוד חובות, ואמרנו שעקרונית הבנים מקבלים הכל, אבל אם יש נכסים מועטים, אז הבנות מקבלות הקצאה, ושאלנו האם להתעלם קודם משאר החובות כשמחשבים את זה או שלא. עכשיו שואל רבי ירמיה, מה קורה אם הוא לא ישיר בנים ובנות ואלמנה, אלא רק בנות ואלמנה? עכשיו, כשיש בנות ואין בנים, אז הבנות יורשות. אז האם כאן שלבנות אין את התקנה המיוחדת של ההקצאה מראש, כי הרי הם ירשו, אז כרגע הם כמו הבנים, האם יש תקנה מיוחדת לתת לאלמנה מראש? או שלא, הם ירשו את כל הנכסים, והם יוכלו, והם יתנו גם לאלמנה לאכול במקביל, אבל לא צריך לתת להקצאה מראש. אומרת הגמרא, אמר רבי אבא בשם רבי אסי, שכן, עשו אלמנה אצל הבת כבת אצל האחים. כלומר, כמו שכשיש נכסים מועטים ויש בנים ובנות, אז בנות מקבלות הקצאה מראש. אותו דבר, אם יש בנות ואלמנה ויש נכסים מועטים, אז האלמנה תקבל הקצאה מראש. ראשונים אומרים שזה לאו דווקא בנות ואלמנה, אלא גם בנים ואלמנה. כשהגמרה דיברה על בנות, לחדש שאפילו בנות. כלומר, למרות שכשהיו בנים, בנות ואלמנה, בנות קיבלו ראשונות, כאן שיש רק בנות ואלמנה, בנות הן היורשות, אבל האלמנה תקבל הקצאה מראש. ובזה סיימנו את כל הדיון בדעת תנא קמא. עכשיו הגמרא עוברת לדון בדעת אדמון שחולק על תנא קמא. אנחנו בנקודותיים בשליש העליון של עמוד ב'. אדמון תהה במשנה על דעת הנקמה, מה בגלל שאני זכר אני צריך להפסיד? לכן הוא חלק על דעת הנקמה, אין תקנה שמקצים לבנות מראש, אלא תמיד הבנים יקבלו הכל, והם והבנות יוכלו במקביל עד שיגמר, כלומר הם יחלקו שווה בשווה. עכשיו גמרא מבינה מהמשפט של אדמון, מה בגלל שאני בן אני צריך להפסיד, שיש סיבה לומר שבגלל שהוא בן הוא צריך להרוויח. למה שבן ירוויח בירושה יותר מבנות? אז אומר אביי, אולי בגלל שבן ראוי ללמוד תורה, אבל רב דוחה את זה ואומר, מה פתאום? מה זה קשור לתורה? מה אם יש שני בנים ואחד לומד תורה ואחד לא, אז זה שלומד תורה יורש? אלא מסביר רבא, בגלל שבן יורש יותר מבנות. כלומר, כשיש נכסים מרובים, אז הבנים יורשים הכל, והבנות מקבלות רק בשביל מזונות. כלומר, בנים יורשים ובנות לא. לכן אומר אדמון, לא סביר שבנים שבדרך כלל יש להם יותר כוח בירושה, אז כשיש נכסים מועטים, פתאום יהיה להם פחות כוח. זה דעת אדמון, רבן גמליאל מסכים איתו, ורשב"ם אומר שבאמת ככה הלכה, והגענו למשנה בעמוד ב'. נחזור מהר על מה שראינו היום. ראינו שלפי תנא קמא יש תקנה של נכסים מועטים, נותנים לבנות הקצאה מראש. דיברנו מתי איזה נחשב נכסים מועטים, או שאין מספיק לשנה, או שאין מספיק עד שהן בוגרות. אמרנו שלמרות שהן מקבלות הקצאה מראש, זה לא ממש שלהם, לכן אם יהיה עלייה במחיר, הם לא ירוויחו את העלייה הזאת. ראינו את השאלות של רבי ירמיה, איך בודקים, האם זה מועטים או מרובים, כלומר, האם קודם כל מורידים את שאר החובות, ואז בודקים, או שבודקים את הסך הכל הכללי, את הברוטו, וראינו שיש דירוג בשאלות שלו. ודבר אחרון, ראינו שגם לאלמנה תקנו את אותה תקנה שהיא מקבלת הקצאה מראש, אם אין בנים ובנות ואלמנה, אלא יש רק בנים או רק בנות ואלמנה. ולסיום, ראינו את דעת אדמון, שאומר שלא סביר שבנים יקבלו פחות מבנות, כי בדרך כלל הם מקבלים יותר בירושה. כל טוב.